בוקר טוב, אנחנו פרשת בלק. אנחנו נתבונן עכשיו בפרשה על ה... יש איזה שינויים, כל פעם בלעם הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה לבלעם על ידי מלאך, פה אנחנו רואים הוראות, ההוראות משתנות. יש מעין, בהסתכלות מאוד חיצונית, זה נשמע כמו, זה נראה כמו ילד שמנדנד להורים שלו, בהתחלה הם מאוד נחרצים, ולאט לאט הם הולכים ונמסים, עד שבסוף הם אומרים, יאללה, תפדל, תלך, תעשה את מה שאתה רוצה. בדרך כלל הדבר הזה מתפרש אצל הורים כחולשה, כחוסר עמוד שדרה. אבל בואו נראה את הדברים בפרשה אצלנו. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, זה הפעם הראשונה. בפעם השנייה, כשמגיעים השליחים השניים, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. יש פה איזה התניה. בפעם השלישית, שזה אחרי סיפור האתון, ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים ואפס, את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר, וכולי. שמתם לב לזה? לא. התניה, אם, וטוב תלך. נמשיל את זה למה שאמרנו בהתחלה, אבא, אני יכול לנסוע בטרמפים למעיין? לא. אבא, אני יכול לנסוע בטרמפים למעיין? אם אתה מאוד זהיר, אם אתה מאוד זהיר, אז כן. אבא, אני יכול לנסוע למעיין? סע, סע. אבל בזהירות. איך זה נשמע? מה אתה משנה את הדעה שלך כל רגע? אז אנחנו ננסה לטפל בסוגיה הזאת, ונלמד מפה עיקרון, אני חושב, מאוד 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 חשוב. לחיים שלנו, זה עיקרון חשוב לאדם עצמו, אנחנו נדבר פה על בחירה, אני לא מדבר על בחירה מול השגחה וכולי, כל הדבר הזה, אלא על המושג, היכולת של האדם לבחור, לבחור בדברים, זה דבר שהוא נכון כלפי האדם עצמו, כלפי בזוגיות, וכמובן, כמובן, בחינוך ילדים. אז בואו נתחיל לראות את הדברים. ויבוא אלוקים אל בלעם ויאמר, אני קורא אותם את ההתחלה, מקום מספר 2, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. זה המקום שרש"י אומר לנו, שהיה פה איזה ניסיון של בלעם, למצוא איזשהו פתח אצל ריבונו של עולם, וזה הלך ככה, לא תלך עמהם, אז בלעם אומר לו, אז אני אקלל אותם במקומי. אמר לו, לא תאור את העם, אסור לך לקלל אותם פה. אמר לו, אז אני, אם כן אברכם. אמר לו, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא. משל אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מיוקצך. הנה, בלעם מנסה למצוא סדק אצל ריבונו של עולם, ולא הולך לו. כל פתח שבלעם מנסה לפתוח, מיד הקדוש ברוך הוא סותם אותו. ואז, ויוסף עוד בלק שלו אכסרים רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, ועתה, שבו נא בזה, גם אתם הלילה, ודע מה יוסף השם דבר עמי. ויבוא אלוקים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. פה יש לנו שתי גישות, בראשונים, להסביר מה קרה פה. הגישה האחת, הגישת הרמב"ן, ועוד הרבה ראשונים אחרים, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו ממה שהוא אמר בהתחלה. זה הוראה אחרת. הבקשה הראשונה של בלעם הייתה ללכת לקלל, על הקדוש ברוך הוא, על הדבר הזה הקדוש ברוך הוא אמר לא, והוא ממשיך להגיד לא. אלא, אז מה הבקשה פה, שפתאום הקדוש ברוך הוא משנה? המסביר הרמב"ן כתוב, ויאמר אם לקרוא לך, לך לצורכך. תראו את הרמב"ן, והנכון בעיניי בעניין הזה, כי מתחילה מנוע השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא, ולמה ילך עמם אחרי שלא יקללם, והם לא יחפצו בו לדבר אחר. על כן אמר לא תלך עמם, שלא תאור את העם כי ברוך הוא. ובידוע כי בלעם הודיע מדברי אלוקים. ובלק שלח אליו פעם שנית, כי לא האמין. והוסיף לו כבוד בשרים רבים ונכבדים מן הראשונים, ונדר להרבות שכרו וכבודו. ובילה מנה אותם שאין הדבר תלוי בממון ולא ברצונו, רק הכל ביד השם, וישאל ממנו עוד מה יצווה אותו, ועשה זה כהוגן. אומר הרמן, לא היה שום בעיה במה שבילם אמר להם, בואו לינו פה הלילה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא למה, כי מה יודע הוא בדעת עליון ועצת השם לעולם טובה, והוא יורך חטאים בדרך. אני יודע מה קרה בעולמות העליונים, אולי הפעם ההוראה השתנתה, ויודיענו מה יענה מלאכה וכו' וכו'. והנה השם אמר לו, כבר הודעתיך כי העם ברוך הוא ולא תוכל לקללם, ואתה חזרו לפניך, ואם נקרוא לך בלבד באו, כלומר, שיתרצו בלכתך עמם על מנת שלא תקלל את העם, כאשר הודעתיך מתחילה, קום לך איתם. אם יש פה פנייה אחרת, אז בסדר. אם המטרה זה לא לקלל את ישראל, אתה יכול ללכת, מה אתה עושה שם? פיקניק, לא יודע מה אתה עושה עם בלק. אבל אם המטרה שלך זה בשבילך, ולא בשביל המטרה שלהם, אז בסדר, אתה יכול ללכת, זה שיטת הרמב"ן. האבן עזרא יש לו שיטה אחרת. ולא רק האבן עזרא, יש עוד כמה ראשונים שהולכים בכיוון הזה. אומר האבן עזרא, לא השתנה שום דבר בהוראה, בבקשה של בילם, מה שהשתנה זה ההוראה האלוקית. אומר בילם, אומר אבן עזרא, סליחה, ולפי דעתי אין צורך. רק טעמו כתם שלח לך אנשים. כי השם אמר לישראל, עלה רש, והם לא האמינו. רק אמרו, נשלחה אנשים לפנינו. אז שאל משה את השם ואמר לו, שלח לך אנשים. כן, אני אמרתי לך, לא צריך. תעלה, תירש את הארץ, לא צריך שמעבר לזה כלום. אתה רוצה בכל זאת, שלח לך אנשים, שלח לך אנשים. ואחר שאמר השם לבלעם, לא תאור את העם, מה הצורך היה לו לומר ודע מה יוסף השם דבר? רק חשב בליבו מחשבה רעה. והשם אמר לו, לך עם האנשים. רק ישמע לך שלא תדבר רק מה שאומר אליך, מה שאומר לך. עכשיו, שירות אחת להסתכל, זה כמו אבא בלי עמוד שדרה. פעם ראשונה ילד מבקש, אבא אומר נחרצות לו, פעם שני ילד מבקש ואבא נכנע, זה אפשרות אחת. אבל איך שאבן עזרא מסביר, זה לא מה שקרה פה. מה שאבן עזרא מסביר, זה בלעם שאל, אפשר ללכת? התשובה היא לא. ואז בלעם מתעקש, ומפציר פעם נוספת, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא אמנע, אתה יש לך בחירה בעולם. האמירה הראשונה הייתה מעין הדרכה, לא הוראה. הדרכה לבלעם איך נכון לנהוג. אולי ציווי. אתה בוחר לא להקשיב לציווי, זה בחירה של... אני לא אמנע את הבחירה שלך. זה בחירה שלך, ואני לא אחסום אותה. זה שיטת האבן עזרא. ממשיך הרמב"ן מקשה על אבן עזרא, ומה שאמר רבי אברהם איננו נכון, שינחם האלוקים וישיב דברו אחור. קצת נשמע לא עוזם, אבל כמו שהסברנו, זה לא מה שאבן עזרא אומר. אבן עזרא לא אומר שהקדוש ברוך הוא יתחרט, גם הרמב"ן לא כותב. אין נכון שינחם האלוקים וישיב דברו אחור. המילה וינחם, אני לא בטוח שאבן עזרא היה חותם על זה. הקדוש ברוך הוא לא... לשיטת אבן עזרא, הקדוש ברוך הוא לא, זה לא מצד וינחם, אלא מצד, זה כאילו וינחם, זה כאילו טוב, אין לי כבר כוח. זה לא העניין. אצל אבן עזרא יש פה הסתכלות אחרת. ריבונו של עולם נתן כוח בחירה לאדם. כשאדם בוחר לעשות רע, הוא יעשה רע. אני לא אמנע ממנו עכשיו לעשות את הרע. הוא יישא בתוצאות של מה שהוא עושה. אבל אם האדם בוחר לעשות רע, זה עניין שלו. עומדים לאדם שתי בחירות. הפעם הראשונה שבלק, שבילם נפגש עם ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא כביכול התגלה אליו, זה היה להנחות את בילם איך נכון להתנהג. אתה תחליט מה אתה עושה עם ההנחיה הזו. האם אתה בוחר ללכת על פי ההנחיות שלי? או אם אתה בוחר ללכת על פי ההנחיות של הפופיק שלך. אבל זה הבחירה של האדם. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת, לשלול מהאדם את כוח הבחירה, התשובה היא לא. מי שהולך בכיוון הזה, זה גם החזקוני, אחרי זה כתוב, ויחרף אלוקים כי הולכו. נכון? הדעת זקנים בא ואיחרף אלוקים כי הולך הוא והתייצב מלאך השם וכו'. עכשיו, למה ואיחרף? הרי אתה נתת, מה אתה אמרת לו? אם אתה רוצה ללכת, תלך. נכון, זה מה שכתוב. ויומר אלוקים אל בלעם, סליחה, ויומר מלאך השם אל בלעם, לא, זה רע, ויומר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם? אתה אמרת לו את זה. אז מה אתה ואיחרף עכשיו? אומר, יש פה עוד פעם, שתי הסברים. הסבר אחד, אף על פי שנתן לו רשות, הדעת זקנים. מכל מקום, מחשבת בלעם הרשע ניכרת מתוך מעשיו. כן, הקדוש ברוך אמר לו ללכת בשביל מה, לפי הרמב"ן. אם זה לצורכך, אתה רוצה עכשיו ממון, על עצם זה שאתה הולך, אתה תעשה מה שאני אומר, תברך, תלך. למה פתאום הקדוש ברוך הוא רואה שלמה בלעם הולך? מה כתוב? כתוב, אם לקרוא לך, לך איתם. ומה כתוב אחרי זה? כתוב עמהם. וילך בלעם, עמהם כתוב? שזה איתם ועם ה... זה לא איתם. איתם זה לא מחובר אליהם. עמהם, אני חושב שזה, זה לא לפניי כרגע, אבל אני חושב שיש שם איזה... עמהם, נכון? כן, אז איתם זה לא מחובר, אבל עמהם זה עם אותה מחשבה. אז זה הדעת, זה הרמב"ן ככה מסביר, וזה הדעת זקנים. בואו נעבור רגע להסבר של אבן עזרא. איך אבן עזרא יסביר את הדבר הזה, ואיחרף, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה רוצה ללכת אליך, זה הבחירה שלך ואני מכבד את הבחירה שלך. אומר החזקוני, ואיחרף השם כי הולך הוא, שהרי לא נתן לו רשות בפנים מהירות, כי תכתיב אם לקרוא לך, והיה לו להבין מפעם ראשונה, שלא היה בדעתו של הקדוש ברוך הוא שילך הוא. ודוגמה זו מצינו במרגלים, שלח לך אנשים, את אותה דוגמה שאבן עזרא מביא, גם החזקוני מביא. זאת אומרת, בוא נגיד, אני עוד פעם מצייר את זה במשל. אבא אומר לבן, אתה לא הולך למעיין. ואז הבן אומר, אבא, אני בכל זאת רוצה ללכת. אז הוא אומר לו, אם אתה רוצה ללכת, אז תנהג בזהירות. אבל איך אבא אומר את זה? הוא אומר, אני אמרתי לך לא ללכת, זה לא נכון ללכת, בגיל הזה זה לא נכון ללכת. אבל אם אתה רוצה לך, תנהג בזהירות. אני כרגע, אל תתפסו אותי על הדוגמה, אם נכון ככה להתנהג כאבא או לא. בסדר? אני רק כדי להמחיש את הדברים מול איזה. באיזה פרצוף אבא עושה את זה? לא יודע, פנים, הוא לא מראה שמחה, הפנים לא מהירות. הפנים שלו לא מהירות. והילד קם והולך. האם האבא שמח מזה שהוא הלך? לא, הוא לא שמח. הוא יודע מה אני חושב על הליכה למעיין בגיל הזה. שזה לא נכון. בסדר, אני לא רציתי למנוע ממנו כי הוא התעקש. ואני לא אעמוד מול הבחירה, אני אומר עוד פעם, אני כרגע לא מדבר על חינוך ילדים, איך נכון להתנהג במצבים האלה. אבל הייתי מצפה שמה? שהבן מסתכל ויגיד, אבא לא אוהב את זה? אבא חושב שזה לא נכון? אז בוא נלך אחרי מה שאבא אומר. בסוף הילד בחר לעשות משהו שאבא לא רוצה. לכן אומר החזקוני, וגם אבן עזרא, לכן יש לנו את ואיחרף. ואיחרף לא בא להגיד, לא הסכמתי. ההוראה הייתה לא ללכת. אתה בחרת ללכת, אני לא מנעתי ממך ללכת. אבל האם זה שלא מנעתי, זה אומר שאני גם צריך לסמוך עם ההליכה שלך? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אנחנו לא צריכים לסמוך בבחירה לא נכונה של אדם. האם אנחנו צריכים למנוע מאדם, לשלול מאדם את זכות הבחירה? גם זה לא נכון, עוד מעט נראה מה כן. אז מה? הפקרות? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה? התשובה היא לא. אבל פה אצל בלעם אנחנו רואים את הנקודה הזאת, אצל הקדוש ברוך הוא בהוראה לבלעם, אנחנו רואים שבהתחלה היה איך נכון להתנהג בסיטואציה הזו, בלעם שואל עוד פעם, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני לא אשלול ממך את הבחירה, אם אתה בכל זאת רוצה ללכת, אתה יכול לבחור לא ללכת, אבל תדע שזה לא נכון. בלעם מחליט ללכת, והקדוש ברוך הוא לא מאיר לו פנים. כי אם מניעת הבחירה של האדם, אין משמעותה הסכמה למה שהוא עושה. וזה כלל חשוב בחיים. כשאתה מאפשר לאדם לבחור, זה לא אומר שאתה מסכים איתו. אתה בסך הכל לא שולל ממנו את זכות הבחירה. הלאה, בואו נמשיך, ואז, ויאמר בלעם אל מלאך, ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי כי לא ידעתי, מקור 10, כי אתה ניצב לי קרתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. פה קרה משהו אחר. בלעם אומר, רגע, ריבונו של עולם, מה שאתה אומר לי עכשיו אני עושה. אתה אומר לי עכשיו לחזור, אני חוזר אחורה. לכאורה מה היינו מצפים? אם? הילד, אני ממשיל אותם, אני חוזר אותם למשל שאמרנו, הילד הולך בדרך ורואה שהוא נתקע בטרמפים. הוא אומר, אולי זה בגלל שאבא לא אהב. הוא מתקשר לאבא ואומר, אבא תקשיב, אם אתה רוצה שאני אחזור, אני אחזור. למה זה לא כיף לשמוע את הדבר הזה? למה לאבא זה לא כיף לשמוע? חמודי, אתה לא עושה את הדברים כי אני אמרתי. אני כאבא בא ואומר לך איך נכון להתנהג בעולם בגיל שלך. איך שאני רואה את הדברים כאבא. אני מצפה ממך שאתה לא תעשה את הדברים בגלל שאני אמרתי, אלא בגלל שמה? בגלל שתבין שאם אבא אמר, אז כנראה זה מה שנכון. בשבילי. לא כי אתה עכשיו בא לרצות אותי. כאבא, להגיד טוב, אבא, לא נעים לי לפגוע בך. אני מאוד מאוד רוצה ללכת, אבל אני לא רוצה לפגוע בך, אז אני אחזור. זה מה שקרה פה. מה הוא אומר לו בלעם? אם רע בעיניך, אשובה לי. ריבונו של עולם אומר, אתה לא עושה לי טובות. אתה לא חוזר בגלל שאני אמרתי. אתה עדיין חושב שזה נכון בשבילך? זה הבחירה שלך. אתה יכול לבחור. אני מצפה שמה, שאתה כאחד שאומרים עליו יודע דעת עליון, מה אני מצפה? שאם אני אמרתי לא ללכת, תבין שלך זה טוב לא ללכת. אתה עדיין לא מבין את זה, וכל המתה, כל ההסכמה שלך לחזור זה רק כדי לרצות אותי ריבונו של עולם? תמשיך. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו. בגמרא זה לא כתוב על החלק הזה של הפרשה, בגמרא זה כתוב על החלק הראשון, רש"י בכוונה מביא את זה כאן, ולא סתם. אני רוצה היום לדבר על נקודת הבחירה של האדם, נקודת הבחירה של האדם שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך אצל בלעם, לא שולל את נקודת הבחירה מבלעם. ולמה? כי נקודת הבחירה אצל האדם היא צורך קיומי. אדם שחי במציאות, ששוללים ממנו את כוח הבחירה, זה אדם שמהר מאוד אתה תראה אותו איך הוא נכבה, והוא הולך וקמל. כוח הבחירה זה כוח חיוני מאוד אצל האדם, והוא נותן לו המון 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 חיות. כשאתה לוקח ממנו את הדבר הזה, אתה גורם לו להיות אדם כבוי, ובסופו של דבר יצאו מזה דברים לא טובים. אבל בסוגיות החינוך, זו סוגיה מאוד 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 קשה, אנחנו נעשה בזמן הקצר שיש לנו לגעת, אני מקווה שלא תצא תקלה תחת ידי, כי אני חושב שהיום המרחב הזה של הבחירה שנותנים לילד, מצד אחד צריך להיזהר לא לשלול לו את הבחירה, מצד שני צריך להיזהר במרחבים שנותנים בבחירה, אנחנו ניגע לנסה לגעת בסוגיות האלה, ובעוד כל מיני תחומים בחיים שלנו. אז בואו נתחיל, קודם כל נראה את מעלת האדם על כל הבריאה, שלפי חלק מהפרשנים, זה כל מעלת הבחירה של האדם, כל מעלתו של האדם על כל הבריאה, נעוצה בנקודה הזאת. שהאדם הוא יצור בחירי, ושאר הבריאה הם לא יצורים בחירים, אין להם את היכולת לבחור אם כן או לא. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו ודגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס, הרומס על הארץ. אומר פה הספורנו, כדמותנו, בעניין המעשיות, שידמה בם קצת לפמליה של מעלה, בצד מה שהם פועלים בידיעה ובהכרה. מבינים מה הם עושים? הכל בידיעה, בהכרה. אמנם פעולתם של המלאכים היא בלתי בחירית. אין להם יכולת לבחור לא לעשות את הציווי האלוקי. ובזה לא ידמה להם האדם. למה? כי האדם הוא יצור בחירי. ובקצת ידמה האדם לאל, יתברך. הפועל בבחירה. אמנם בחירת האל יתברך היא לעולם לטוב. ולא כן הבחירה האנושית. האדם יכול לבחור גם לעשות רע. אז מה מיוחד באדם שאין במלאכים? מה מיוחד באדם שיש לו משהו, איזה צלם אלוקים? נקודה הזאת של הבחירה. שיש לו את היכולת לבחור בין טוב לבין רע. אומר המשך חוכמה, הצלם האלוקי היא הבחירה החופשית בלי טבע מכריח. זה הצלם אלוקי שלנו. כשאתה שולל מבן אדם, אתה כופה בן אדם, אתה שולל ממנו את הבחירה, אתה לא מאפשר לו לבחור, מה אתה עושה? אתה לוקח ממנו את הצלם אלוקי שלו. כל נקודת החיות של האדם נמצאת בצלם אלוקי. וכשאתה שולל ממנו את הבחירה, אתה גודע לו את כל הנקודה הזאת של הצלם אלוקי שלו. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רע ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, מין זה של האדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה. העניין, שיהוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו, ראיתם? אין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו. אנחנו קודם אמרנו, הבאנו את הגמרא, שרשי מביא אותה, בדרך שדם רוצה ללך מוליכים אותו. הרבה פעמים זה היה נשמע לי, משהו, יאללה, אתה רוצה לעשות לך, לעצמך נזקים? עליתהו לרשע וימות. נכון, זה מעין כזה, עונש כזה. אתה מתעקש, שום בעיה, אתה עכשיו תראה מה יקרה. לא. בדרך שדם רוצה לך מוליכים אותו, זה נקודה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת מן האדם את הצלם האלוקי. זה קרה רק אצל פרו. שהשם הכביד את ליבו. לא מצאנו עוד דמות אחת. דמות אחת שהקדוש ברוך הוא בא ושולל ממנה את זכות הבחירה. לא כעונש, אלא כשלילת הבחירה, זה איבוד את צלם אלוקים של האדם.
פרו?
פרו זה סוגיה אחרת. אמרתי, היחיד זה פרו. סוגיה אחרת. אבל הנקודה הזאת, בסוף מתי בן אדם מרגיש מכובד? בן אדם מרגיש מכובד, בן אדם לא צריך שיקומו לו כשהוא מגיע. מתי בן אדם מרגיש מכובד? כשמכבדים את הבחירה שלו. עכשיו תגיד, מה זאת אומרת? אני צריך לכבד בחירה של אדם גם כשהיא לא נכונה? לא. אתה לא צריך לכבד את הבחירה. זה שאתה מכבד את היכולת שלו לבחור, ולא שולל ממנו את הבחירה, זה המקום שאתה מכבד אותו. אני אומר עוד פעם, אני אומר את הדברים בזהירות, בחינוך ילדים זה לא פשוט, אנחנו לא מעט נדבר על צמצום, על צמצום חופש הבחירה, שאין בעיה איתו, כי אתה לא שולל את הבחירה של האדם, אתה רק מצמצם את יכולת הבחירה שלו. הלאה, בואו נראה, תראו בספר הילד השחר, רב שטיינמן מקור 16, אנחנו רגע קופצים, חוזרים חזרה לפרשת שלח, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? זה המעפילים, שרוצים להיכנס בכל זאת לארץ אחרי הגזרה, צריך בדיקה? למה עושים והיא לא תצלח? וכי אם יצליחו מותר להם לעבור על פי השם? מה זה משנה, היא תצלח או לא תצלח? שימו לב עכשיו מה הוא מביא בשם החזוניש. והנה החזוניש זצ"ל אמר, גנב לא מתפרנס בלי גנבות, מחלל שבתות לא מתפרנס בלי חילולי שבת רחמנא ליצלן. וכך אומרים, הרבה מחללי שבת עיקר פרנסתם בשבת. והמציאות הזאת, למה זה ככה? הרבה פעמים הבן אדם אומר, הנה תראו שאני בדרך נכונה, למה? הנה יש לי סייעתא דשמיא, אני מצליח. זה לא נכון, זה לא קשור. זה שאתה מצליח זה לא קשור לזה שאתה עושה את הדבר הנכון. למה זה קשור? המציאות הזאת נגרמת על ידי שהם מציבים לעצמם מצב כזה. ומשום מה נוהגים איתה כך משמיים. הקדוש ברוך הוא לא שולל ממך את יכולת הבחירה. זה הדרך שבחרת ללכת, אתה תלך, אתה תיסע בתוצאות של מה שאתה עושה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ישלול ממך את היכולת לעשות את הדבר הזה. ומי שגנב או מחלל שבת מזה, תהיה פרנסתו, כי בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו והבא להתאמה, פותחים לו. בסדר? זה הכלל שיוצא לנו. זה שבן אדם מצליח, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו. זה שבן אדם מצליח, זה אומר שהוא בחר ללכת בדרך רעה, שהוא בחר ללכת בדרך הזו, זה בסדר. יש יכולת בחירה לאדם? יכולת שהוא יעשה דברים שהעונש עליהם יהיה קרת, סקילה, זה, הוא יישא בתוצאות של מה שהוא עושה. אבל הקדוש ברוך הוא, את עצם המעשה, לא שולל מן האדם. זה הרבה פעמים הטעיה גדולה. כי בן אדם רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב על מה שאני עושה. הוא אומר, בוא נסתכל על המציאות. זה לא בהכרח יאמר. זה שאתה רואה הצלחה במה שאתה עושה, זה לא אומר בהכרח שמה שאתה עושה זה דבר, זה דבר נכון. בואו נתקדם. הרמח"ל כותב, עיקר הבריאה כולה הוא שרצה הבורא יתברך לברוא האדם שיהיה מתדבק בו. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא שולל את כוח הבחירה של האדם? כי כשאתה שולל מהאדם את כוח הבחירה, גם אם הוא עושה מה שאתה רוצה, מה זה גורם? זה גורם ריחוק. וכשאדם בוחר במשהו, זה גורם מה? זה גורם קירוב. אנחנו, ריבונו של עולם, רצה שהצלם אלוקים שהוא ברא בעולם יתקרבו אליו, ולכן מה הוא טבע בהם? הוא טבע בהם את כוח הבחירה. והיסוד הזה צריך להבין למה עניין הבחירה הוא מאוד 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 חשוב. כי כשאתה מכריח בן אדם על משהו, מאוד קשה לו להתחבר לאותו דבר. הוא מרגיש כפוי על הדבר. לעומת זאת, כשאדם בוחר במשהו, אתה יכול לעזור לו לבחור. אתה יכול להכווין אותו. אבל אתה לא יכול להחליט בשבילו. כשהוא בוחר, הוא מתחבר לדבר הזה. הרבה פעמים בייעוץ, אדם אסור להגיד, אתה צריך לעשות ככה וככה. זה לא נכון. אתה יכול להגיד לו, אם אני הייתי במקומך, בסיטואציה הזאת אני חושב שנכון לעשות ככה וככה. הבחירה שלך, מה לעשות? זה שאתה בא ואומר לבן אדם, אתה מעמיד לו את המציאות, ואתה אומר לו, מה, הדרך שאתה רוצה ללכת בה היא לא נכונה. אין עם זה בעיה. כי אתה עדיין לא מה עשית, לא שללת ממנו את הבחירה. אדם יכול לשקף לאדם את המציאות. לפעמים אנחנו כהורים, הורים לפעמים יכולים לפחד מהילדים. הילד רוצה לעשות משהו לא טוב, אז אנחנו באים, כן, מצוין, בוא תעשה, למה? כי אנחנו אומרים, מה, אם נגיד לו לא, מה הוא זה, והוא יתרחק, והוא פה, והוא, מה פתאום, שטויות ומצגבניות. אתה כהורה צריך לחנך את הילד לדרך הנכונה. אתה לא צריך לפחד מלומר את האמת. מה אתה כהורה צריך להיזהר? אתה לא יכול לשלול ממנו את הבחירה. אני אתן דוגמה. ילד, הדוגמה הכי פשוטה, ילד קם מהמיטה, לא רוצה לישון, מסתובב בבית. אז יש אפשרות, אז אתה אומר לו, חמודי, תעלה למיטה, עכשיו לא מסתובבים. לא, אבא, אני רוצה להסתובב. אז בן אדם, מה יכול לומר בסיטואציה הזאת? טוב, אני צריך מה לעשות? לכבד את הבחירה שלו, נכון? אז בוא נאפשר לו להסתובב. אתה יכול לענות לו לא, אתה לא מסתובב, עכשיו הולכים לישון. אתה לא משנה את דעתך. ככה נכון להתנהג. איך לא נכון להתנהג? הוא עדיין יכול לבחור מה? למה לא שללת ממנו את הבחירה בסיטואציה הזאת? הוא יכול לבחור לא להקשיב לאבא. הוא יכול לבחור להקשיב, הוא יכול לבחור לא להקשיב. אבל האם שללת ממנו את הבחירה? לא. האם אני צריך לשנות את דעתי? התשובה היא לא. תגיד לו, זה לא נכון. ילד, עכשיו הולכים למיטה. זה לא זמן להסתובב. אל תשנה את דעתך. האם אתה לוקח את הילד, שם אותו במיטה, ואתה, ולא מאפשר לו, קושר אותו לשם, למכונת כביסה, סיפר לי פה סיפור עירה, אז לכן אתה לא מבין מה אנחנו מדברים, אבל אתה קושר אותו לשם, זה כבר מה עשית? פה זה כפייה. זה לא נכון לעשות. לנעול את הילד בחדר. חוץ מזה שזה בעיה, יש לנו דיון הלכתי בשבת, האם מותר, האם ילד שננעל בתוך חדר, האם מותר לשבור את הדלת בשבת?
חייבים.
אז אומרים חייבים, למה זה פיקוח נפש, אז מה אתה סוגר אותו? אתה מכניס אותו לפיקוח נפש עכשיו בזה שאתה סוגר את הדלת והוא צורח. אבל אתה יכול, אבל הנקודה הזאת, אתה לא יכול לעשות דברים שבעצם ישללו ממנו את היכולת לבחור לא להקשיב לך. האם זה אומר שאתה עכשיו צריך לשנות את דעתך ולאפשר? התשובה היא לא. כל עוד הוא יכול לבחור אחרת, לא שללת ממנו את הבחירה. האם בגלל זה אתה כאבא עכשיו צריך לשנות את הכללים? ודאי שלא. בסדר? הלאה, בואו נתקדם. זה מה שאנחנו רואים אצל רבקה, ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה. מזה לומדים חזל, מכאן שאין מסין את האישה, אלא מדעתה. למה? אתה לא יכול להכריח אישה להתחתן עם מישהו. יהיה אילוי גדול ככל שיהיה. אנחנו מכירים סיפורים. הוא מצוין, הוא פה, לפעמים באים לך להתייעץ בשידוכים. יושבת בחורה, ואומרת, אני לא אוהבת אותו. אני לא אוהבת אותו. יושב בחור ואומר, אין לי שום רגש כלפיה. יהיה בסדר. יהיה בסדר. הרגש מגיע אחרי החתונה. זה לא נכון לומר את זה. זה טעות גדולה לומר את הדבר הזה, וטעות גדולה להכריח בן אדם להתחתן. אתה יכול לבוא לנסות לעורר, איך לעורר את הרגש, איך לעורר את האהבה ביניהם, אבל להכריח להתחתן, כשהרגש כבוי לגמרי, זה כפייה. זה דבר כפייתי. בן אדם חייב להסכים ולרצות את הדבר הזה, כי כמו שאמרנו, אם האדם לא בוחר בזה, והוא עושה את זה, כי אמרו לו, יהיה לו קשה מאוד אחרי זה, לראות באמת את הנקודה הזאת של אהבה. אדם יכול להגיד, שמי, אני חושב, ממה שאני מכיר, אני חושב שזה יהיה בסדר, מאיך שאת מדברת ואיך שזה, גם עכשיו את לא מרגישה את מה שאת רוצה להרגיש, לפעמים אנשים רוצים להרגיש, אני לא יודע מה, הוליווד שם, אני לא יודע מה הם רוצים להרגיש, והם לא מתרגמים נכון את הרגש שלהם. אז אפשר לומר, לעניות דעתי זה מספיק. המקום שבו אתם נמצאים זה מספיק, אפשר להתחתן ככה. היא תבחר אם להקשיב לך או לא להקשיב לך. אבל אמירה, תתחתני ויהיה בסדר, היא לא נכונה, כי שללת ממנה את היכולת לבחור. הלאה. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה, שבסוף הבחירה של האדם זה מה שקובע ולא המעשה? אונס רחמנא פטרי. נכון? כשאונסים בן אדם לעשות משהו, או שאונסים לאדם לעשות עבירה, רחמנא פטרי. התורה פטרה. התורה לא מחייבת על זה בכלל. למה? האדם עשה מעשה, הוא לא בחר בזה. הוא לא בחר במעשה הזה. אם הוא לא בחר, זה נחשב שהוא לא עשה. איפה עוד ראינו את זה? לצד החיובי. חשב לעשות מצווה ונאנס, ולא עשה, מה מעלה עליו הכתוב? כאילו עשה, למה? כי הוא בחר מה? הוא בחר לעשות. הוא בסוף לא הצליח לעשות אותה. מביאים את זה עם בית המקדש, עם דוד המלך. שמזמור שיר חנוכת הבית לדוד, למה הקדוש ברוך הוא מייחס את הבית לדוד? כי הראשון שהתעורר ורצה, זה היה דוד המלך. גם בפועל לא עשית, אתה בחרת לבנות, אז זה נחשב כאילו עשית. הבחירה היא כוח מאוד, 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 מאוד חזק בחייו של האדם. הלאה, בואו נתקדם. אני אתן, אתם יודעים מה, לפני שזה אני אגע בעוד נקודה, לפני שאני אגיע לצמצום, להבחין בצמצום, צריך לדעת שכוח הבחירה אצל האדם הוא תמיד קיים. אין דבר כזה שאדם לא בוחר. למשל, אם נכפה על אדם איזה לא עלינו, איזה אסון שהוא לא רצה בו. מה היכולת של האדם עכשיו לבחור? היכולת של האדם לבחור האם להיות עצוב, או להרים את הראש ולהמשיך הלאה בחיים. זה יכולת של האדם לבחור, לא של אף אחד אחר. האדם, אין דבר כזה אדם מסכן. אין מסכן. אדם יכול לבחור בכל רגע נתון, להרים את הראש. ראיתי עכשיו איזה רעיון, אתם זוכרים שלפני 12 שנה היה סיפור של משפחה חרדית שנתקעו על פסי רכבת, ונכנס בהם רכב, שבעה בני משפחה מתו וניצל רק אחד. מתוך איזה מקוממיות, הם נסו לקוממיות, ערב שבת, לא זוכרים, לא משנה. בקיצור, יש רעיון מאוד מאוד מיוחד עם, עם אותו בן אדם שניצל. בסוף, זה בחירה של האדם, האם להיקמל ולהיכנס לדיכאונות ולשקוע, או להרים את הראש ולהמשיך הלאה. זה הכל נעוץ בבחירה של אדם, לא אצל אף אחד אחר. אין דבר כזה אדם שפוגע. מה יש דבר כזה? אדם שנפגע. אדם אמר לך משהו. אתה בוחר אם להיפגע או לא להיפגע. הרי אם אותו דבר היה נאמר על ידי ילד קטן, זה היה מעניין אותך? זה לא היה מעניין אותך. איך יכול להיות? הרי זו אותה אמירה. אותה אמירה נאמרה על ידו ואותה אמירה נאמרה על ידו. כי ממנו אני החלטתי להיפגע, וממנו החלטתי לא להיפגע. כל החיים שלנו נעוצים בנקודה הזאת של הבחירה. כשאנחנו נבין את הדבר הזה, ונבין שהעולם לא מתנהל בחוקים, קרה ככה וככה, התוצאה היא שאתה עכשיו צריך להיות ככה וככה. לא, זה בעלי חיים אולי. אצל האדם זה לא עובד ככה. דרך אגב, בעלי חיים, לא עלינו נדרס חתול. אתה רואה את האמא בדיכאון?
עומדת
קצת, שבעה ימים, אבלות, קצת זה, והולכת. ממשיכה, למה? מה האינסטינקט הטבעי? האינסטינקט הטבעי הוא להרים את הראש ולהמשיך הלאה בחיים. אלא בגלל שאנחנו בעלי בחירה, אנחנו בוחרים לשקוע באבל ובשכול. וזה לא נכון. האדם צריך לבחור, איפה יהיה הפתרון? הפתרון הוא יהיה בבחירה של האדם. יש לנו הרבה פעמים אדם הולך, יש אנשים שאתה רואה עברו דברים, אין להם טראומות, אין להם פוסט טראומה. יש אנשים עם פוסט טראומה. עכשיו אני לא בא להתווכח אני אומר, באמת יכול להיות שמה שאני אומר הוא לא מדויק, אבל בסוף צריך לדעת שהיכולת של אדם בוחר אם להיות מושפע. אני לא אומר שמה שעבר, מה שבן אדם עבר לא השפיע עליו. אדם עבר משהו, זה מזעזע, זה עשה לו משהו, אבל מה האדם בוחר? האדם בוחר אם להתעסק עם העבר, או האדם בוחר להתעסק רק עם העתיד, עם ההווה ועם העתיד. אחד מהדברים שאומרים, בוא, כדי שזה לא ילווה אותך, מיד שאתה חווה משהו, בוא תדבר עליו. תדבר עליו, תוציא אותו, תוציא את כל החוויות, למה? כי זה חלק מהתהליך להשאיר את הדברים מאחורה, לתת את הפרוקן ולהמשיך הלאה קדימה. אבל בסוף זה נעוץ בבחירה של האדם האם להתעסק עם, ואם הוא בוחר להתעסק עם מה שהיה, נכון? צריך ללכת לטיפולים לפעמים, וצריך להתחיל, יש כל מיני שיטות איך להוציא בן אדם מדברים שהוא חווה. אבל יש אנשים שאתה רואה שהם לא צריכים שום דבר, מה הם צריכים? הם בסך הכל בוחרים ליישר מבט קדימה ולהמשיך הלאה. אבל פעם, אני אומר את זה, אם בן אדם תקוע בחיים, אז יכול להיות שהוא לא בחר את הבחירה, ואז לכן הוא כן צריך. אין, מה שאני אומר, אין פה נפקמינה מעשית. יש פה נפקמינה מעשית, שאדם יכול לבחור לא להתעסק עם מה שהיה. לשים את זה מאחורה ולהמשיך הלאה. אם הוא רואה שזה לא עובד, שילך ויתעסק. ינסה לפתור את זה. מה? אני עזוב, אני עכשיו לא בא לדבר על הרצון. ודאי שיש לנו בחירה, מה זה? השם רוצה שנקיים את המצוות, יש לנו בחירה, לא לקיים. מה זאת אומרת, אין לנו בחירה? אנחנו בוחרים לא לקיים את המצוות. מי שבוחר לא לקיים את המצוות. ודאי שאין שלילת הבחירה של האדם. עכשיו בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא עושה עם האתון. האתון מגיע, עכשיו אני מגיע לצמצום, צמצום מרחב הבחירה, אין משמעותו שלילת הבחירה. וזה מאוד מאוד נוגע לחינוך ילדים. תראו במקור מספר 22. ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שטופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. ויח בלעם את האתון לעטותה הדרך, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה, ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. שמתם לב להדרגתיות? בהתחלה הוא הגיע לשדה, אומר הכלי יקר, שדה זה מקום של מרחב. מה זה המרחב? זה משול במדרש תנחומא כתוב, סימני אבות הראה לו. מה זה סימני אבות? אתה רוצה לקלל את זרע אברהם? קלל. את מי? ישמעאל. יש לך הרבה מרחב. אחרי זה, הוא הולך, הוא מגיע לאן? למשול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. עדיין הוא לא לחוץ אל הקיר. אתה רוצה לקלל את יצחק? קלל. את מי תקלל? עשיו. תקלל אותו. למה זה יותר? למה זה יותר מצומצם? הוא כותב פה הכלי יקר, ואם ירצה לקלל זרע יצחק, ימצא צד אחד לקלל. סליחה, אצל אברהם היה לו בני קטורה, היה לו הרבה מבחר. את מי לקלל? אצל יצחק נשאר לו לקלל רק אחד. וכשהוא מגיע לאפשרות השלישית, אין לך אפשרות. פה אתה כבר לא יכול לעבור. זה הצמצום המוחלט. עכשיו פה, ואז מה? הקדוש ברוך הוא כביכול מנע ממנו הולכת, הוא שלל ממנו את הבחירה. לא. שימו לב מה אומר רשי. ויום המלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר, אשר ישים אלוקים בפי, אותו תדבר, ויהיה לך בלעם שרי בלק. אומר רשי, על כורך את הדבר אשר אדבר. על כורך. זאת אומרת, פה נשללה ממנו מה? לא הבחירה ללכת או לא. אדם בכוח הבחירה שלו לא יכול להזיק. הוא לא יכול להזיק למישהו אחר. מתי אנחנו שמים אדם בכלא? מתי שמים אדם בכלא? כשהוא פוגע באנשים אחרים בבחירה שלהם. כשאתה בא לרצוח בן אדם, המקום שלך יהיה בכלא. למה? מתי אנחנו מונעים בחירה מאדם? כשהוא בא לשתול מאדם אחר את הבחירה. שם זה ייגמר. שם אנחנו נשתול ממנו. באותה מידה שהוא מודד, אנחנו מודדים לו. בסדר? יש גדר כזה, שולים את הבחירה של האדם. אבל למה? כי הוא בא לשתול מאדם אחר את הבחירה שלו. הוא בא לקחת לו את החיים, הוא בא להיכנס לו לחיים, שולל ממנו את המקום הזה. עכשיו, הצמצום הזה, אבל כל עוד, אנחנו עכשיו באים לילד. אומרים לילד, טוב, מוצאים לו בגד. כך, תלבש את זה. לא רוצה. מה נכון לעשות? עכשיו, טוב, אז מה, הוא לא רוצה לבוש את זה. מה אתה כן רוצה? אנחנו נמצאים עכשיו בחורף. לא, עכשיו, לא עכשיו. תארו לכם, אנחנו נמצאים בחורף. הוא מוציא חולצה קצרה. את זה אני רוצה. תגיד, אתה נורמלי? אתה ראית מה הולך בחוץ? מי אחרי זה יישאר איתך בבית? עם האף שלך כולו מצונן עם חום? אני צריך לספוג את זה, נכון? אז מה? לא, עם זה אתה תלך. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, ואז מה? שללתם ממנו? את הבחירה, אתה מכריח אותו ללכת עם הבגד הזה, זה לא נכון לעשות. מה נכון לעשות? תקשיב, חמודי, יש לך פה 3 סטים של בגדים, תבחר. מתוך 3 האלה, אתה יכול לבחור. אל תגיד לו את זה. אתם תראו, אני לא יודע אם אתם כבר, זה כבר לא בקדנציה שלכם, אולי בנכדים, אתם מוצאים בגדים לנכדים, אבל אתם תראו שפתאום, הוא נרגע. הוא נרגע, למה הוא נרגע? השארת לו מרחב. אמנם צמצמת לו אותו, אבל השארת לו מרחב מסוים. בחינוך, כשאתה רוצה נגיד, אני אתן דוגמה, ישיבה תיכונית לילד. זה החלטה מאוד קשה. יש ישיבות תיכוניות, שאמרתי, חמודי, כף רגלך לא תדרוך שם. כף, אז איפה אתה רוצה שאני אלך הבא? אמרתי לו, אתה תחליט. אני אתן לך 3 אפשרויות, אתה תחליט. מתוך 3 אפשרויות האלה, אתה תחליט לאן ללכת. אבל יש ישיבות שאתה לא תלך. אבל אבא, בישיבות האלה לומדים ברצינות. אני רוצה עכשיו 4 שנים לשוטט. תגיד, אם אני אתן לילד להתחיל לנהל את החיים עם כל הניסיון חיים העשיר שיש לו, כולנו יודעים לאן זה יגיע. לא, מתוק שלי. יש לך את 1,000 אפשרויות שלך, מתוך סל האפשרויות האלה, תבחר. בחינוך, הרבה פעמים נכון להתנהג בצורה הזו. מצד אחד, לא להכריח, לא לשלול לגמרי את הבחירה, אבל מה כן לעשות? לצמצם. זה בדיוק מה שעושה הקדוש ברוך הוא עם בלעם. בדיוק את הנקודה הזו. דרך אגב, אמרתי קודם, כשאתה בא ואומר לילד, את זה לא עושים. אתה עכשיו עושה ככה וככה. אמרתי לכם קודם, אתה הולך לישון. לכאורה שללת את הבחירה? לא. יש לו בחירה להקשיב או לא להקשיב. לא שללתם ממנו את הבחירה. כהורי אתה לא צריך להגיד, שמה, יש לך אפשרות ללכת לישון עכשיו, יש לך אפשרות ללכת לישון בעוד שעה. זה לא עובד. אין אפשרות בעוד שעה. למה? כי אתה תקום עייף. למה? כי אני עכשיו צריך שקט. זה לא משנה למה. עכשיו אני רוצה שתלך לישון. כמובן שאם הורי, הילד הלך לישון בצהריים, ישן מ-1 עד 3. באים הורים, הילד לא רוצה לישון. הדבר של השאלה שאני שואל, מה? השאלה שאני שואל, הראשונה שאני שואל אותם, מתי השקפתם בצהריים? הוא קם ב-3. מתי אתה משקיב אותו עכשיו? 7. למה שירדם? למה שירדם? אחרי 4 שעות. אתה לא יכול גם להשקיב אותו, אבל אחורי פשט, בוא נראה אותך, ישן 3 שעות, ואחרי שעתם משקיבים אותך אותם לישון. אתה, אי אפשר להירדם ככה, אז מה אתה רוצה שיעשה במיטה? שישן כשישכב כמו איזה, לא יודע מה. עם העיניים למעלה ויצפה לביאת גול צדק? מה אתה רוצה שיעשה שם? אז אני אומר להם, קודם כל, הוא צריך להיות עייף. תחשבו קודם כל, נכון להשקיב אותו צהריים, או לא נכון להשקיב אותו צהריים. אתם רוצים שקט בערב, אתם לא יכולים לרצות שקט גם בצהריים וגם בערב. זה לא עובד. אי אפשר גם וגם וגם וגם. אולי 24/7, תן לו כדור הרדמה, תשקיב אותו לכמה שבועות. רצוף, יהיה לך שקט. זה לא עובד. קודם כל, טכנית, הילד צריך להיות עייף. עכשיו, אחרי שהוא עייף, והוא קם, בוא נדבר על זה. בוא נראה למה. אבל הנקודה הזאת, אני אומר עוד פעם, יש דברים שמותר לנו כהורים לומר, תעשה ככה וככה. וואו, אין לנו זמן, הזמן רץ. הלאה, אני מקווה שהעיקרון הזה היה ברור. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא נספיק את הכל היום, לצערי. צריך לדעת שלכבד בחירה, אין משמעותה. לכבד בחירה זה לאפשר בחירה, לא לשלול אותה. לכבד בחירה זה לא להזדהות עם הבחירה. התפרסם איזה פוסט, אני יודע מה, של סמוטריץ' עכשיו, ראיתי לא מזמן. אני מאוד מעריך את היהודי, אבל כיוון שהוא פרסם את זה, אני מרשה לעצמי לדבר על זה. מאוד מעריך את פועלו, מאוד מעריך את זה. בנקודה הזאת מאוד לא הסכמתי. סיפר על הבן שרצה לעשות הגיל. והוא בא לאבא ואומר, אבא, אני רוצה לעשות הגיל. אז הוא שאל אותו, הוא פרסם שם שהוא אמר שאתה, אם אתה רוצה לעשות הגיל, שאלת אותה, אוהב את זה? אתה שמח בדבר הזה? אז בוא, אני אקח אותך ונעשה את הגיל ביחד. עכשיו, כאבא, למה אנחנו, הרבה פעמים בציבור שלנו זה ככה, אנחנו כביכול צריכים, התחושה היא כדי לא לאבד את הילד, כדי שהוא ירגיש בנוח, אנחנו כביכול צריכים להראות לו שאנחנו אפילו מזדהים איתו, אפילו מסייעים לו בדבר הזה. הבת רוצה עכשיו ללכת לא צנוע. אז מה? אז אני אלך איתה ואקנה לה בגדים לא צנועים? איפה יעבור הגבול? האם הבת, לא עלינו, בת מגיעה להורים, היא אומרת להם, אבא ואמא, אני רוצה עכשיו ללכת לא צנוע. מה ההורים צריכים לומר? אישה יהודיה הולכת בלבוש צנוע. אבא, אני יכולה כסף לקנות בגדים לא צנועים? התשובה היא לא. הילדה עבדה וקנתה לה בגדים לא צנועים והיא הולכת עכשיו בחוסר צניעות. עכשיו, מה אתה תעשה? זה איבחה ללכת לא צנוע. אני יכול להגיד לה, אני יכול זה, אבל איבחה ללכת לא צנוע. להוציא אותה מהבית? זה לא הפתרון. אתה כאילו קופה, אתה מכריח אותה לקחת לה את הבגדים ולזרוק ולשרוף. לקחת את הבגדים שקנתה ולשרוף אותם. לא, זה לא נכון. זה לא נכון לעשות, רק תביא נזק הרבה יותר גדול מהדבר הזה. אבל האם עכשיו אתה צריך להביא לה כסף ללכת לקנות את הבגדים הלא צנועים? הזדהות, לכבד בחירה זה לא להזדהות איתה, זה לאפשר אותה. אתה לא לקחת לבן אדם, כשאתה מאפשר, אתה לא לקחת לבן אדם, הצלם אלוקי. אישה אומרת לבעלה, אישה עם, לא יודע, גם, התחילה, יש דברים שבעלה לא מרוצה מזה, בהליכה בצניעות יש דברים שהאישה לא מרוצה מבעלה. הבעיה היהודי הולך לישון קם בעשר, אחרי זמן קריאת שמה. לא טוב לה עם זה. היא לא מהירה לו, אבל היא לא שמחה מזה. הוא שואל אותה, למה את מתערבת לי בחיים? מי יתערב לך בחיים? אני אמרתי לך עכשיו, הערתי אותך, אמרתי לך, תקום, תקום, לא הערתי אותך. את לא שמחה, את רואה, את עצובה, מאז שאת רואה אותי ישן, את עצובה. למה אני צריכה להיות שמחה? בדבר שאני לא מאמינה בו, ולא רוצה אותו? אתה צריך לבחור, האם אתה רוצה לעשות דברים, שמעציבים את אשתך או לא? הבחירה היא אצלך. האם היא צריכה לסמוח מדבר שלא נוח לה? הרבה פעמים בזוגיות, התביעה של בן או בת הזוג מהצד השני, תזדהה איתי. גם מה שאתה לא מרוצה, אני רוצה שתהיה מרוצה. כי אם אתה לא מרוצה, זה מפריע לי. למה את מכריחה אותו להיות מרוצה למה שאת עושה? אם הוא לא מרוצה, מותר לו להראות שהוא לא מרוצה. את יכולה לבחור, האם לשמח את בעלך ולבוא לקראתו, או להמשיך ברצונות הפרטיים שלך, על חשבון השמחה של בעלך. זה בסדר גמור, תבחרי מה שאת רוצה. אבל אל תכריח אותו להיות שמח, ואתה אל תכריח אותה להיות שמחה. הצורך הזה להזדהות עם הבחירה הוא טעות, הוא טעות חמורה, בטח בחינוך ילדים, אבל הוא נכון בזוגיות, הוא נכון בכל מקום. עצם העניין שלא לאפשר, שעצם העניין שאתה מאפשר את הבחירה, זה אומר שאתה מכבד את הבחירה. יש לך מוסד חינוכי, יש כללים למוסד. האם על זה שיש כללים זה אומר שאני מכריח? לא. אלה הכללים, אתה יכול לבחור האם להיות פה במוסד, במוסד החינוכי הזה, או לא להיות. מגיעים לאולפנה, פה מגיעים רק צנוע. למה אתם מכריחים אותי להיות צנוע? אני לא מכריח אותך להיות צנוע. לך תחפשי אולפנה אחרת. מישהו הכריח אותך להיות צנוע? את צריכה לדעת שאם את בוחרת ללמוד כאן, אז פה את צריכה לכבד את הכללים של המקום. את לא רוצה ללמוד, את רוצה ללכת להיות צנוע, יש לך עשרות מקומות אחרים. שבאמת יכולה ללמוד, אף אחד לא שלל ממך את כוח הבחירה, אנשים לך מפחדים להציב כללים, כי אומרים שהצבת כללים זה כפייה, זה לא נכון, כפה עליהם את ההר כגיגית, למה כגיגית? מה מיוחד בגיגית? למה דווקא גיגית? בגיגית יש מרחב קטן, אתה יכול להסתובב בתוך הגיגית, יש לך גיגית שם, כפה עליהם, עכשיו יש לך נכון, אבל יש גבולות גם, הצבת גבולות זה לא שלילת הבחירה, זה לא שיית הבחירה, בתוך הגבולות, תבחר ככה או ככה. אתה לא רוצה להיות בתוך הגבולות האלה, אז תלך לחפש לך מקום אחר. כפה למתאר כגיגית, יש נקודות שאין לנו בחירה. כשאתה רואה הילד בחר לרוץ לכביש, ילד בן 3, בחר לרוץ לכביש, הוא יגיע, לא עלינו, ילד נפגע. והיינו שואל את האבא, למה לא תפסת אותו? היית לידו. אני לא מתערב לו בבחירות. לא מתערב לו. תגיד, אתה מטומטם? תמשוך את הילד, זה לא מותם, הוא לא יודע לעבור כביש ילד בגיל הזה, זה לא מותם. בא הקדוש ברוך הוא כופה לנו את הר כגיגית, את התורה, אין לכם בחירה אם לקבל את התורה או לא, זה קיום העולם, אם אתם לא מקבלים את התורה, העולם חוזר לטוב ובואו. התורה היא צורך קיומי שלנו כעם, שלנו כעולם, בנקודה הזאת הקדוש ברוך הוא לא נותן בחירה, אחרי שהוא כפה, וכולנו הפכנו להיות מצווים, עכשיו תבחר אם אתה רוצה לקיים את התורה או לא תקיים את התורה. תבחר לא לקיים, אתה תישא בתוצאות של מה שאתה עושה. תבחר לקיים, מצוין, רק יהיה לך טוב מזה. יש מציאויות שאנחנו לא נותנים לבן אדם לבחור. למה? כי זה צורך קיומי של העולם. זה צורך קיומי שלו. בן אדם אומר, אני רוצה לשים קץ לחיי. אין דבר כזה, יש אשפוז בכפייה. אין דבר כזה. אתה נמצא באיזו סיטואציה. ששיקולים שלך הם עכשיו לא מאוזנים, הם לא נכונים, ולכן כרגע זה, בוא נביא אותך למצב מאוזן, אתה תראה שהבחירה שלך תשתנה. לכן מה אומרים לבן אדם? יש דבר כזה שנקרא אשפוז בכפייה. אז יש מקום מאוד קטן שאנחנו קופים. רוב המקומות אנחנו לא קופים, אבל אנחנו מצמצמים בחירה. אנחנו גם לא צריכים להזדהות עם בחירות לא נכונות. אני חוזר כרגע לדברים, על המסקנות שאמרנו. הערכנו כבר הרבה, היה עוד הרבה מקום להאריך, בעזרת השם שנדע לבחור את הדברים הנכונים שיהיה שבת שלום.